טוב, אז אנחנו קצת נחזור אחורה לספר שופטים. ספר שופטים זה אסון, נכון? ספר שופטים זה כישלון. ספר שופטים זה הסיפור, בעיניי יש הרבה ללמוד ממנו, של הכישלון של ההתיישבות פה בארץ. כלומר, מה בעצם הוביל אותנו למלחמת אחים? זאת השאלה של ספר שופטים. ואם אנחנו נבין את התשובה לשאלה הזאת, אז אולי נוכל לתקן דברים. אולי נוכל לבנות משהו שהוא יותר יציב ותקין. עכשיו, יש לנו באמת לפחות את השמחה שאתם כבר בספר שמואל. עכשיו, תחילת ספר שמואל זה לא הרבה יותר טוב. אתם עושים פרק ביום? איך אתם עושים את זה? שני פרקים ביום. אז שני הפרקים הראשונים של ספר שמואל, אנחנו עדיין בתקופת השופטים, נכון? יש לנו שם כל מיני עוולות שמתרחשות כבר לא בבנימין ובכל מיני מקומות בפריפריה, אבל במקדש, נכון? מדובר על שני בני אלי, מדובר על מצב מאוד מאוד גרוע, ובאמת זה לוקח זמן עד שהתיקון מגיע, ואולי גם נדבר על זה. אבל כרגע אני רוצה לדבר על מה שקורה בספר שופטים, ההתמוטטות שם, של התקופה הראשונה של ההתיישבות של עם ישראל בארץ ישראל. זה קצת מפתיע גם מכיוון שספר יהושע הוא ספר כל כך מוצלח, נכון? מכל הבחינות זה ספר מאוד מאוד מוצלח, גם מבחינה מנהיגותית וגם מבחינה דתית וגם מבחינה חברתית. יש המון המון עבודה ביחד, שיתופית, כולם באמת יש יד מאוד מאוד ברור לכבוש את הארץ, והדברים נעשים כמעט באופן חלק. פה ושם יש כמה תקלות, אבל תקלות די קטנות, והייתי אומרת שספר יהושע זה ספר כמעט ללא חטאים, כמעט ללא פילוג. עכשיו, ואז אנחנו מגיעים לספר שופטים, והכל קורס, הכל פשוט קורס, מכל הבחינות. כלומר, גם מבחינה דתית. זה, אני חושבת, הדבר הכי ידוע, נכון? ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ועל זה שאלות המעגל הנורא. אבל גם מבחינה חברתית, בעיניי זה יותר חשוב, לפחות עכשיו. אני חושבת שזה יותר חשוב לספר שופטים. הקריסה החברתית היא הקריסה, לדעתי, שמובילה לאסון בסוף. אסון בסוף זה מלחמת אחים. אין דבר יותר נורא ממלחמת אחים. כלומר, מילא שיש לנו אויב חיצוני שמנסה להשמיד אותנו, טוב, זה בכל דור ודור. עומדים עלינו לחלותינו, אבל זה שאנחנו מחלים את עצמנו, זה כבר משהו שהוא הוא, 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 הוא עזוי, כלומר הוא ממש בלתי ניתן לתיקון. אז יש לנו באמת גם קריסה חברתית בספר שופטים, וגם קריסה מנהיגותית. אז, אני יכולה לדבר על כל אחד מהמישורים האלה בפני עצמו, ולדבר על איך ומדוע ומה קורה שם. אני רוצה להתמקד דווקא על נושא שקשור לפרשיות השבוע. ואני חושבת שזה זה, זה, זה באמת המקום הנכון להתחיל. כלומר, לא רק מכיוון שאלו הפרשיות שאנחנו קוראים אותן, אבל מכיוון שאם אנחנו מחפשים באמת מה האידיאל, מה אנחנו אמורים לבנות כאן, מה היעדים הנכונים, הרצויים של של התיישבות עם ישראל בארץ ישראל, אז אני חוזרת אל אברהם. אברהם הוא האידיאל, הוא זה שסולל את הדרך. החל מלך לך ועד סוף חייו בוודאי, אבל גם בשבילנו, כלומר, גם בספר יהושע, כשנכנסים לארץ, נכנסים לארץ בעקבות אברהם, נכון? מגיעים לבית אל, מגיעים לעין, מגיעים לשכם, בונים מזבח, יש שם לא מעט הדים של אברהם, ולא בכדי, כי אברהם הוא האידיאל. אנחנו רוצים ללכת בדרכו של אברהם, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך מארצך מבית אביך לארץ אשר אראך ואשכנך לגוי גדול ואברכך. כלומר, יש שם ברכה. הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם, זה מה שאנחנו מנסים לממש. הברכה של זרע וארץ, הברכה של עם, הברכה של ברכה. ואגדלה שמך ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, זה כל היעדים של עם ישראל בשלושה פסוקים. ולאחר מכן, באמת, כשהקדוש ברוך הוא מסביר מדוע הוא בחר באברהם? הרי אחד התעלומות בתחילת דרכו של אברהם, שכל המדרשים דנים בה, היא מדוע הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, נכון? ואז יש לנו את כל המדרשים, המדרש של כבשן האש, המדרש של החנות פסלים, וכל מיני מדרשים די פנטסטיים, אבל לא כל כך, אין להם כל כך שורשים בפשוטו של מקרא. אבל אני חושבת שהדבר הכי פשוט לומר, זה שמחפשים את הסיבה שהקדוש ברוך הוא בוחר באברהם. זה לא ברור מתוך הכתוב. עכשיו, בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא די מסביר את זה. נכון? מה הוא אומר בפרק י' ח' בספר בראשית? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ללכת בדרך השם, נכון? ולעשות צדקה ומשפט. איך זה בפרק י' ח' פסוק י' ח' כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כאן הוא מסביר, אני מכיר אותך אברהם. אתה זה שהולך לבנות עולם של צדק ומשפט, של דרך השם. ולכן אני בחרתי באברהם. ככה הקדוש ברוך הוא מסביר בפרשת השבוע שלנו. טוב, זה לוקח קצת זמן עד שהוא מגיע לשם. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על הפרשה שלנו. וזה שאנחנו מבינים היטב מהפרשה שלנו, שאם אברהם רוצה לממש את הציווי הזה, את החזון הזה של לבנות עם, עם שמפיץ אור בעולם, עם שמפיץ צדק ומשפט בעולם, הוא צריך היפרדות מעמי הארץ. זה הסיפור של סדום. זה הסיפור של סדום ועמורה. סדום ועמורה מוצגים כאן, זה עם כנען, נכון? לאחר מכן אברהם יגיד באופן מפורש, לא בפרשה הזאת, אבל בפרשה הבאה, שלא תיקח אישה לבני מבנות כנען. נכון? אברהם מבין שצריך להיפרד. ואני חושב שהסיבה היא כי סדום הוא מייצג את הערכים ההפוכים. הוא מייצג את ההפך מצדק ומשפט. אין שם חסדים בסדום. אין שם מוסריות בסדום. זה בעצם מה שהבאתי לכם פה, הרש"ר הרש מסביר את זה במילים לעשות צדקה ומשפט, פירושו עשיית הטוב הישר ביחסים שבין אדם לחברו, כפי הדוגמה שראינו זה עתה בהכנסת האורחים של אברהם. שני יסודות אלה הם ההפך הגמור לדרכם של אנשי סדום, הרעים לבריות וחטאים בהשחטתם. אנחנו ראינו כבר בפרק י"ג, נכון? אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, והרבה מאוד פרשנים אומרים רעים זה בין אדם לחברו, חטאים זה בין אדם למקום. לא משנה, כרגע אני חושבת שהרעיון כאן הוא מאוד מאוד מדויק. סדום ועמורה מציג בדיוק את ההפך מאברהם. ראינו את זה אגב גם בפרשת השבוע שלנו, במלחמה, אחרי שאברהם חוזר מהמלחמה. אני מרגישה שהפרשיות האלו הן ממש מדויקות, הן ממש מדברות אל הרבה מאוד דברים שאנחנו חושבים עליהם עכשיו בתקופה המאוד מאוד קשה הזאת. ואחד הדברים כמובן, לקיחת לוט בשבי, וכשאברהם חוזר עם ניצחון מהמלחמה, מי הוא פוגש? שני מלאכים, נכון? אחד זה מלכי צדק מלך שלם, שאיתו אברהם מוכן לנהל דו שיח ואפילו שותפות, נכון? ואז הוא פוגש את מלך סדום שמסמל את הרשע, ואיתו אברהם אומר, אני לא לוקח שום דבר מאיתך, אני לא רוצה שום השפעה, אני שם בו משהו באמת קיר אטום בינינו. ואנחנו רואים בפרשת השבוע שלנו מדוע. אבל יש גם, אני חושבת, להבין את זה קצת יותר לעומק, כשאנחנו מבינים מה קורה כשמישהו כן קצת משתף פעולה עם סדום ועמורה, לא מכיוון שהוא רשע, אבל מכיוון שיש שם דברים, לא יודעת, גם דברים שמושך אותו. מדובר כמובן על לוט, נכון? יש דיון מאוד מאוד מפותח על לוט, נכון? יש פרשנים שחושבים שלוט הוא רשע, הרבה מאוד מדרשים, רש"י די הולך בכיוון הזה, ויש פרשנים שחושבים שלוט הוא אדם צדיק, שנקרא לאיזשהו מקום של רשעים, וזה הרד"ק. זה הרד"ק. טוב, אז אנחנו מגיעים למצב מסוים, כשהוא מציע את בנותיו, ושם כבר אין כל כך ספק שהדברים שם די השתפשו בצורה מאוד מאוד חמורה, אבל בגדול אנחנו די מתלבטים סביב דמותו של לוט, כי לוט הוא דמות לא פשוטה. לוט הוא כן עם אברהם, והוא כן מכניס אורחים, וכשמשווים בין פרק י"ח, נכון? תחילת פרשת וירא, כשאברהם מארח את האורחים בצורה כל כך נדיבה וכל כך גומל חסדים, ואז אנחנו מסתכלים בפרק י"ט, ואנחנו רואים את לוט שמארח את אותם האנשים, אותם המלאכים, אותם האורחים, ממש בצורה כמעט וזהה. אנחנו אומרים, יש צדיק בסדום, נכון? והרבה מהפרשנים אומרים את זה. הנה, לצאת נגד התרבות, תרבות כל כך כל כך לא גומל חסדים, ולהתנהג כמו אברהם, זה דורש הרבה מאוד אומץ. אז בגלל זה יש הרבה מאוד שאומרים, לא, הוא כן צדיק, הוא צדיק. אבל מה קורה לצדיק שבעצם מתערבב עם עולם שהשורשים שלו זה רשע? מה קורה לו? בדיוק כמו שאנחנו רואים מה שקורה לו. הוא, אף על פי שהוא רוצה אולי לשמור על ערכים של גמילות חסדים, אפילו של מוסריות מינית, הוא נקלע למצב שזה בלתי אפשרי. הוא צריך לבחור בין רע לבין רע. אני לא כל כך אוהבת את הבחירה שלו, של לזרוק את בנותיו, אבל אני מבינה שזה לא שהוא, זה לא שהוא לא אכפת לו. אכפת לו מאוד. זה אדם שגומל חסדים. פשוט הוא נקלע למצב מאוד מורכב. שוב, אני לא מנסה לתת לו כל מיני תירוצים. אני חושבת שהסיפור מסתיים ברע. לא תאורה. אבל שימו לב באמת למה הרמב"ן אומר כאן במספר 2, שלוט אומר, הוציאה נא את הן עליכם, כתוב, מתוך שבחו של האיש הזה באנו לידי גנותו, שהיה תורח מאוד על החסניה שלו להציל אותם, מפני שבאו בצל קורתו, אלא שיפייס אנשי העיר בהפקר בנותיו, אין זו כיום עם רוע לב, שלא היה עניין הזימה בנשים מרוחק לעיניו. טוב, לא משנה. בעצם מה שאני רציתי שתראו כאן, זה שהרמב"ן בעצם אומר, מתוך שבחו של האיש, באנו לידי גנותו. אני חושבת שלוט הוא במצב שהוא מנסה לשמור על ערכיו של אברהם, אבל הוא עושה את זה באווירה, בסביבה בלתי אפשרית. עכשיו, בעצם אני חושבת שזה, יש פה שני ערכים, שסתום באמת לא מאמץ אותם. אחד זה גמילות חסדים, נכון? אין הכנסת אורחים, אין נתינה לזולת, הם לא מחזיקים, על פי מה שיחזקאל אומר בפרק תזיין, אנשי סתום לא מחזיקים בידי עני ואביון, כלומר הם לא תומכים בחלשים. זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מדרשים, אבל זה גם פסוק מפורש בספר יחזקאל. וגם כמובן מוסריות מינית. כלומר, האלימות שם, השימוש שם בכוח, לעשות שם דברים נוראים. אני חושבת שזה דברים שאנחנו גם עדים לכך בעולם. הרשע הזה עדיין קיים בעולם. וזה רשע שצריך לבאר מן העולם. ולוט, כל דבר, זה מה שיוצא מלוט. נכון? לוט שמנסה מאוד לשמור על ערכים. והוא ניצר מסתום, ומה ההמשך של לוט? עמון ומואב, נכון? זה ההמשך של לוט. מה זה עמון ומואב? עמון ומואב זה היורשים הרוחניים של סתום והמורה. למה אסור לנו להתחתן עם עמון ומואב? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצלכם מצרים. כי הם סתום והמורה. כי הם בעצם בדיוק ההפך מאברהם. הסיפור של בנות לוט שמפתות את עם ישראל, בנות מואב, סליחה, שמפתות את עם ישראל, זהו סיפור של היורשים הרוחניים של סדום ועמורה. בסוף לוט, החלטה של לוט להתערבב או לערבב את משפחתו בתוך עולם של רשע, הרשע כאן התגבר על הטוב שלוט ניסה לשמור עליו. טוב, עכשיו אני פונה לספר שופטים. מה זה קשור לספר שופטים? הרי אני כבר אמרתי, ברור שיש פה קשר, הקשר הכי פשוט, זה כשאנחנו נכנסים לארץ, אז אנחנו בונים עם בעקבות הרחב של אברהם. ויש לבאר גם את הרע מן העולם. זה חלק מהסיפור. עכשיו, מה הפרק? יש שאלה מאוד מאוד גדולה בספר שופטים, היא שאלה שכל החוקרים שואלים. איפה הדברים התחילו להשתבש? כלומר, מה נקודת ההתחלה? מה הדבר הראשון שנעשה פה שבעצם גורם לקריסה של עם ישראל? יש כל מיני תשובות. אני משוכנעת שאין תשובה אחת שהיא נכונה. כלומר, די ברור לי שמהפסוק הראשון, כשעם ישראל פונה אל השם ושואל את השם, מי יעלה לנו בתחילה להילחם בכנענים, ויאמר השם, יהודה יעלה. אני משוכנעת שכשהם לא מקימים שם מלוכה, אז זאת טעות. אבל אני משאירה את זה בצד כרגע. אני רוצה להציע בשביל הצרכים של השיעור הזה, הצעה כזאת. אני חושבת שהדברים מתחילים להשתבש כשעם ישראל בוחר את בחירת לוט. כשעם ישראל בוחר לא להוציא את הכנענים ואת הכנעניות מן הארץ, אבל קצת מתעצלים ומתחילים או מחליטים שהם הולכים לחיות יחד עם הכנענים. איפה זה קורה? איפה זה קורה? בפרק א', גם בפרק א', עוד יותר חזק בפרק א', אבל מיד בפרק א', תסתכלו בשופטים פרק א' ותראו את זה. טוב, זה מתחיל להיות קצת קשה, הדברים האלו, נכון? שימו לב בפסוק כ' ז', ולא הוריש מנשה את בית שאן, קצת קשה להוציא אותם ואת בנותיה וכו' וכו'. תסתכלו בסוף פסוק כ' ז', ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. עכשיו תסתכלו בפסוק כ' ט', וישב הכנעני בקרבו, בגזר. תסתכלו בפסוק למד, זבולון. וישב הכנעני בקרבו. עכשיו תסתכלו בפסוק למד ב', אשר. וישב האשרי בקרב הכנעני. נכון? הדברים התהפכו קצת. בהתחלה הכנענים בתוך עם ישראל, עכשיו עם ישראל בתוך הכנענים. זה הולך ומחמיר, אבל שימו לב מה קורה בפרק ג', פסוק ה', ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם, ויעבדו את אלוהיהם. זה דברים פרק ז', נכון? זה מה שהיה אמור לקרות. הולכים, מתחתנים, מתחילים לעבוד עבודה זרה. אבל לדעתי זה לא רק זה, הרי הכנענים מסמלים רשע, מסמלים חוסר מוסריות טוטלית, גם מבחינה מינית, כמעשה כנעני לא תעשו, וגם מבחינת החסד. זה הסיפור של סדום ועמורה. עכשיו, יש לנו כאן סיפור של נישואין, ומתחילים לעבוד על זה עזרה. אבל אני חושבת שזה יותר אפילו עמוק מזה, כי מה שאני חושבת שקורה בהמשך ספר שופטים, זה שעם ישראל לא מצליח ללכת במסלולו של אברהם. ככל שהסיפור הזה הולך ומתפתח, הוא יותר ויותר נראה כמו ההמשך של לוט. הוא יותר ויותר נראה כמו הכנענים, שהוא היה מצווה בעצם להשריש אותה מן הארץ. שוב, אני לא מדברת על בן אדם, אני מדברת על ערכים, על תרבות, על גישה מסוימת. ויש לנו כאן באמת, אני חושבת, סיפורים לאורך ספר שופטים, שדי מגלים לנו את זה. אני אביא שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה מהסיפור של גדעון, נכון? זה דברים שלא מזמן למדתם, נכון? הסיפור של גדעון, אחרי שהסיפור מסתיים, אבל עדיין הוא רודף, אחרי שהמלחמה הסתיימה, אבל הוא עדיין רודף אחרי שני מלכי מדיין, זבח וצלמונה, והם עוברים את הירדן, נכון? זה בפרק ח', ואז העם כבר הרבה מאוד שעות במלחמה, והעם מתעייף, מתעייף, מה זה, מה פירוש מתעייף בתנך? הוא רעב וצמא, רעב וצמא, ובעצם פונים אל אנשי סוכות ואנשי פנואל, ומבקשים מאיתם לחם בשביל אנשי הצבא. ומה אומרים אנשי סוכות ופנואל? ורש"י דווקא פה מאיר באופן מפורש שמדובר באמת על ערים ישראליות, כלומר על אף שמדובר על עבר הירדן, מדובר על ערים ששייכים לבני ישראל. שימו לב בפסוק ו' ויאמר שרי סוכות, החף זבח וצלמונה אתה בידיך כי ניתן לצבאך לחם. שאלה רטורית, נכון? מה, ניתן לכם משהו? למה שלא ניתן לכם משהו? זאת שאלה שהיא כל כך בוטה, היא כל כך, כל כך מפריעה. כי הרי ברור שאם מישהו דופק בדלת, אני נותנת לו אוכל. ואם איש צבא דופק בדלת, שאגב, הוא הולך ללחם עבורי, אז אני נותנת לו אוכל. אבל אפילו אם מישהו לא מהעם שלי דופק בדלת ומבקש אוכל, אני נותן לו אוכל. אז איזה מין תשובה זאת? זאת תשובה של סדום ועמורה. זאת תשובה של עמון ומואב. שימו לב, מדובר על האזור של עבר הירדן. עכשיו, אני חושבת שהדברים האלו, זה דברים באמת, שהעם באמת מתחיל להידמות לאנשי סדום ועמורה. ואיפה המקום שאנחנו הכי הכי מרגישים את זה? בסוף ספר שופטים, נכון? הסיפור של פילגש בגבעה. שאין מי שקורא את הסיפור הזה ולא מבין שהסיפור הזה הוא חיקוי, הוא ממש שחזור של הסיפור של סדום ועמורה, גם מבחינה לשונית, גם מבחינת האירועים, ההתנהגות, הכל. כי סדום היינו לעמורה דמינו. זה בדיוק העניין. ברגע שאנחנו נהיה כסדום ועמורה, אומר ישעיהו, ואומרים כל הנביאים, אז אין לנו זכות קיום. זה בדיוק ההפך ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שימו לב, סדום ועמורה, הוא מהפך את סדום ועמורה, הקדוש ברוך הוא מהפך את סדום ועמורה, והופך את סדום ועמורה למלח. מה זה מלח? זה מקום שממנו שום דבר לא יכול לצמוח. אנחנו לא רוצים את קיומן של סדום ועמורה והערכים של סדום ועמורה בעולם. אז צריך לזרוע מלח על זה כדי ששום דבר לא יצבח משם. זה ההפך של ירושלים, נכון? מה זה ירושלים? כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ירושלים נבחרה להיות מקום שמשפיע על העולם הרחב. מה קורה כשעם ישראל מתפקד כסדום ועמורה? זה הסיפור של ספר שופטים. אני חושבת שזה מתחיל עם בחירתו של לוט, אבל ככל שאנחנו ממשיכים בספר שופטים, אנחנו רואים את זה, ובסוף הספר אנחנו ממש בסכנה מאוד מאוד גדולה שלא נצליח לממש את הברכה של אברהם, לא את הזרע, לא את הארץ. במקום ברכה, ספר שופטים מסתיים בכללה. ארור נותן אישה לבנימין, נכון? זה אחד הפסוקים האחרונים, נסיים בכללה. ובמקום ואגדלה שמך, מה יש לנו בסיפור של פילגש בגבעה? הרבה מאוד דמויות ללא שמות. איבדנו את הזהות, איבדנו את הדרך, איבדנו את השם. אנחנו הרי מסתובבים כאן ללא שום ייעוד. וזה סיפור אנטי-אברהמי. זה סיפור שבדיוק את זה אברהם ניסה לשנות בעולם. וזה מה שקורה בספר שופטים. עכשיו, אני רוצה להראות את זה גם קצת באופן אחר. וזה שאני חושבת שעם ישראל לא מתכוון לאמץ ערכים אלו בתחילת הדרך. עם ישראל לא מתכוון לזה. ולאורך ספר שופטים אני חושבת שאנחנו רואים שוב ושוב סיפורים ודמויות ואפילו ניסוחים לשוניים, נכון? זה ככה התנ"ך תמיד עובד, שמזכירים לנו את אברהם. נכון? כשהתנ"ך משווה מבחינת הניסוח של שני דברים. בטח אתם מכירים את זה. בהרבה מאוד מקרים. אז מה זה אומר? זה אינו אומר אלא השוויני. נכון? כשאנחנו שומעים הדין של אברהם בספר שופטים, במיוחד במטבע לשון, אז זה אומר השוויני. עכשיו יש לו הרבה סיטואציות כאלו בספר שופטים, וכל פעם שזה עולה צריך לשים לב, אבל מה שאני רואה שם זה עם שאינו מצליח להיות כמו אברהם. הוא עם שנהיה עיוות של אברהם. עיוות של אברהם, כמו שאנחנו רואים עם לוט. אולי העם חושב שהוא מממש את אברהם. אולי העם רוצה אפילו להיות עם אברהם, אבל הוא אינו מצליח. הוא אינו מצליח לעקור את הרשע, ולכן הוא כבר לא נראה כמו אברהם. אני אביא שלוש דוגמאות. אולי. אבל נתחיל באמת עם גדעון, שבעיניי הוא דמות מאוד אברהמית. שמתם לב לזה? גדעון מאוד מאוד מזכיר את אברהם. טוב, האמת, אם לא שמתם לב, גדעון מזכיר הרבה אנשים. הוא גם מזכיר את משה, הוא גם מזכיר את יעקב, נכון? גדעון הוא דמות מאוד מעניינת, מאוד מאוד חזקה, ובסופו של דבר אני חושבת, כמו כל הדמויות בספר שופטים, דמות שאינה מממשת את הפוטנציאל שלו מבחינה מנהיגותית. טוב, זאת דעתי, לא כולם מסכימים עם מה שאני אומרת פה, אבל לדעתי ספר שופטים זה ספר שכושל גם בענייני מנהיגות. אולי אני אראה את זה קצת עם גדעון. עכשיו, גדעון, שבאמת יש דיון סביבו, כי הרבה אנשים אוהבים את גדעון. האמת שהבן שלי היה, אני חושבת, ביחידת גדעון, אז אולי זה לא יפה לרדת על גדעון. נכון, זה בגולני? לא? אני צודקת? טוב, יכול להיות שאני טועה. אבל בכל זה שיש לנו פלוגה שנקראת בשמו של גדעון, זה אומר שאנחנו מפארים את דמותו של גדעון מבחינה צבאית. בוודאי יש נטייה כזאת. אני רוצה להגיד שגדעון מזכיר לנו את אברהם בהרבה מאוד סיטואציות. החל מכל הסיפור של הערכת המלאכים, נכון? תסתכלו, הבאתי את זה לכם כאן בטבלה, כדי שזה יהיה קל ופשוט. אני לא חייבת להסביר כל דבר, אבל אולי גם שמתם לב לזה כשלמדתם את הפרקים. נכון, אברהם וגדעון שניהם פוגשים מלאכים, הם לא יודעים שהם מלאכים, הם אומרים להם את המילים, אם לא מצאתי חן בעיניך, מאוד מכבדים אותם, הם מבקשים מאיתם, אל נא תעבור, אל נא תמוש, הם רואים, המלאכים יושבים תחת העץ, הם מציעים להם אוכל, יש לו סיטואציה שמזכירה לנו זה את זה. זה לא רק זה, יש לנו עוד דברים שמזכירים איזושהי הקבלה בין אברהם לבין גדעון. הרי בשבת קראנו, בשבת שעברה, את פרק תדווה ואת ברית בין הבתרים, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, זאת כבר הטבלה השנייה כאן, כשהשם אומר לאברהם אל תירא, ואברהם שואל במה עדה, וקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אתה תבוא אל אבותיך בשלום. יש לו כמה מונחים שמזכירים את הדו-שיח בין בין גדעון לבין הקדוש ברוך הוא. אגב, השופט היחיד שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו זה גדעון, נכון? יש לו ממש הרבה מאוד מגע בין גדעון לבין הקדוש ברוך הוא. שלום לך אל תירא, גדעון שואל במאה הושיעת ישראל. יש באמת כאן דברים שמזכירים, וגם המלחמה עצמה. כלומר, אברהם יוצא למלחמה עם כמה חיילים? 318, וגדעון עם 300. שניהם מחלקים את החיילים ורודפים אחרי המלאכים, שניהם לוחמים בלילה בשביל להציל אחים. נכון, גדעון אומר את זה בסוף פרק ח'. והם שני האנשים היחידים בתנ"ך ש... אני חושבת שני אנשים יחידים בתנ"ך, יכול להיות שיש עוד אחד, שמתים בשיבה טובה. תיאור שלה. יש פה דברים שהתנ"ך יודע להדריך אותנו להשוואות. ויש בו השוואות ביניהם. אני חושבת שזה שגדעון בונה מזבח, הוא היחיד מתוך כל השופטים שבונה מזבח. והוא קורא למזבח השם שלום, נכון? ויקרא בשם השם, זה מזכיר את אברהם, אברהם נכנס לארץ, הוא בונה מזבח, אני חיכיתי לזה, לשופט שיהיה גם מנהיג דתי, שילך בעקבות אברהם, יש הרבה מאוד מן השוואה ביניהם. ואז אני בעצם מגיעה להשוואה שבעיניי היא השוואה הכי הכי מפתיעה, כי כל הפסוק הוא בעצם אותו פסוק, וזה המפתח. כלומר, ברגע שיש לנו השוואה כזאת חזקה, אז היא המפתח להבין את הסיפור. על איזה פסוק אני מדברת? מישהו יודע?
על יחר
אפך. יפה. על יחר אפך בי ואדברה אך הפעם. נכון? על יחר אפך בי אדוני. והדברה על האח הפעם. טוב, אם אברהם, באיזה הקשר זה? סתום, הצלת סתום והמורה. עכשיו, אם גדעון, זה מפנה את תשומת ליבנו למשהו מאוד מאוד תמוע בדמותו של גדעון, וזה שכל פעם הוא מבקש אות, ואז שוב, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו ואומר, אתה יודע מה? תעשה את ההפך. יש פה שאלה כל הזמן שמסתובבת סביב דמותו של גדעון, וזה האם הוא מספיק יאמין בהשם להיכנס למלחמה ככה שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו, עם המעט מול הרבים. כשגדעון אומר, אל יחר אפך בי ואדברה אך הפעם, הוא מבקש את ההיפוך של האות של הטל על הגיזה, נכון? הוא יודע שהוא מבקש משהו חוצפני. עכשיו שימו לב שלאחר מכן, כשהקדוש ברוך הוא מבקש או דורש מעט גדעון להוריד מהכמות של החיילים שהוא אסף אותם שם, נכון? וממש על ההתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לו, כאיש אחד תקה את מדיין, כלומר הוא רומז לו, צריך לעשות את זה בצורה ניסית, בצורה שמגלה כאן אמונה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, עוד העם רב, בפרק ז' פסוק ד', עוד העם רב הורד אותם על המים ואת שרפנו לך שם, והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. מה זה? והיה אשר אומר אליך, אל אחד הערים אשר אומר אליך. כלומר, יש פה הרבה מאוד מונחים שמזכירים את אברהם, אבל גדעון הוא לא אברהם. ואני חושבת שהדבר הזה בא לידי ביטוי במדרש שהזכרתי קודם, המדרש הכי מפורסם של אברהם. נכון? המדרש הזה עם הכבשן האש? אבל המדרש הזה שמופיע בבראשית רבה, פרק למתחת, מתחיל לא בכבשן האש, זה הסוף של המדרש, זה החלק אולי יותר ידוע, אבל החלק הראשון זה הסיפור של החנות פסלים, נכון? עכשיו, הרב מידן לפני הרבה שנים כתב מאמר, כשהוא טען שהמדרש הזה בנוי על גדעון. זה המדרש הזה, לדעתי, גם על ספר דניאל, כמובן, על חנניה, מישאל ועזריה, אבל זה רק החלק הסופי. החלק הראשון זה המדרש, כשבעצם יש לו את אברהם בחנות פסלים, שבעל הבית שם זה אבא שלו, ואבא שלו יוצא, ואז אברהם עושה את כל ה... נכון, אתם מכירים את המדרש, כן? אברהם עושה שם, הוא שם את הגרזן, הוא שובר את כל הפסלים, ואז הוא שם את הגרזן בפסל הכי גדול, ואז אבא שלו חוזר הביתה, ואבא שלו אומר לו, מה עשית? מה קרה פה? ואברהם אומר, לא, לא, אני לא עשיתי כלום, זה הפסל הכי גדול, הרג את כל הפסלים האחרים, הוא שבר אותם. ואבא שלו אמר לו, מה, השתגעת? פסל לא יכול לעשות שום דבר, הפסל הזה הוא לא, אין לו שום חיים, אין לו שום חיות. אברהם אומר, מה, אתה לא שומע מה אתה אומר? ואז האבא לוקח אותו לנמרות, ואז הסיפור של כבשן האש. עכשיו, מאיפה הסיפור הזה? אז הרב מידן טוען שהסיפור הזה בנוי על גדעון. אני חושבת שזה בוודאי נכון. אני רק אקח את זה קצת בכיוון שונה מהמסקנות שהרב מידן מסיק שם. אני חושבת שהוא בנוי על הסיפור הזה בצורה הפוכה לגמרי. מכיוון שהסיפור שלנו כאן של גדעון, שוב זה עניין של עבודה זרה בבית אביו, זה הסיפור, נכון? וקדוש ברוך הוא דורש מאת גדעון לא רק לבנות את המזבח, אבל גם להחריב את המזבח של הבעל. מה כתוב פה בפרק ו', תסתכלו כאן בפרק ו', פסוק כזיים. אחרי זה הקדוש ברוך הוא מצווה עליו והרסה את מזבח הבעל. השם דיבר איתו, זה גדעון, גדעון מקבל את דבר השם. ושימו לב מה קורה בפסוק כזיים, ויקח גדעון 10 אנשים מעבדיו ויעש כאשר דיבר אליו השם, והיא כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם, ויעש לילה. רלבד נורא נורא נוזף פה, כאן, לא, לא נקרא את זה בפנים, במספר 5. דבר זה, אתה מפחד? הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות את זה. כל הרעיון הוא לפרסם את מה שאתה עושה. הרעיון פה זה שאנשים יגיעו וישאלו אותך, למה עשית את זה? ותגיד, כי אין שום דבר ממש בכוח של הפסלים. אבל הוא לא עושה את זה. והוא מתחבא בתוך הבית, ושימו לב, אביו של גדעון, לא מוסר אותו לנמרוד. הוא מגן עליו. הוא יוצא מהבית. והוא אומר את מה שהוא אומר. אבל גדעון הוא לא אברהם פה. אם הסיפור של אברהם בנוי על הסיפור של גדעון, לדעתי, זה כדי להנגיד. ולהראות לנו שגדעון, עם כל ההשוואות כאן, לא מגיע להיות איש האמונה, להיות המנהיג הדתי הראוי כמו אברהם. הוא היה יכול, יש לו את הפוטנציאל. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הקדוש ברוך הוא אומר לו מה לעשות, הקדוש ברוך הוא נותן לו המון גיבוי, הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך וכל מיני אותות וכל מיני עזרה וכל מיני סיוע, וגדעון לא מגיע לשם. ובסוף הסיפור הוא סיפור של כישלון, סיפור של כל ישראל זנו אחרי האפוד שנעשה. טוב, לא ניכנס לזה יותר מדי, כי אני יודעת גם שזה יש קצת מחלוקת על זה. אבל כמובן גם הסוף של גדעון זה אבימלך, אבל לא ניכנס גם לזה. אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד קצר על הדמות השנייה שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם אליה, וזה, מי שיודע לאן אני הולכת? יפתח, בוודאי, נכון? זה, אני לא צריכה להתאמץ פה, נכון? זה הרי כל כך ברור שאין מה להגיד. הרי יפתח שנודר נדר קצת, במקרה הטוב, אפשר להגיד לזה, לקרוא לזה את נדר רשלני. יכול להיות שזה נדר גם יותר גרוע מזה, אבל את זה אני גם אשאיר אולי לה הזדמנות אחרת. אבל שימו לב שבפרק י' א', איך הדברים כאן מתוארים, תסתכלו בפסוק ל' ד', ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועליהו שם לעולה. טוב, תסתכלו כאן גם בהמשך, תסתכלו בפסוק למד ו', ותאמר אליו, אבי, פציתי את פי אל השם, ויאמר, איפה הוא קורא? לא, סליחה, פסוק למד ה', ואי חירותו אותה, ויקרת בגדיו, ויאמר, הביתי, ותאמר, אבי, זה הדו שיח, בין יצחק לבין אברהם, אבי, בני, יש לו משהו שאי אפשר לא להרגיש את הדימוי כאן, את הדמיון כאן בין אברהם לבין יפתח. השאלה היא באמת, מה הרעיון כאן? הרי אני חושבת שיש פה הבדלים עצומים בין יפתח, שהוא דמות מעין אברהמי. יש ספר חיצוני אחד, לא בדיוק ספר חיצוני, פסבדופיגרפה. אני כתבתי את התואר שני שלי על הספר הזה. זה ספר שנקרא קדמניות המקרא, והוא משחזר הרבה מאוד סיפורי תנ"ך, והוא נותן ליפתח נאום, נאום שלא קיים בתנ"ך, הוא מוסיף את זה, כמו הרבה מאוד מדרשים, ובנאום שלו הוא מתיימר ואומר, אני אהיה כמו אברהם. כלומר, זה די ברור, אנחנו קוראים את זה סיפור, כולנו חושבים על אברהם. גם בגלל היחידה לו, גם בגלל הדוסיח, אבל גם בגלל המעשה. אחרי יש הבדל פה עצום, הוא לא אברהם. הרי הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממנו. ולא רק זה, אלא בסוף אברהם לא עשה את המעשה. עכשיו, איך שאנחנו נבין את הפרשנות של המקרא פה, האם הוא באמת הקריב אותה או שם אותה באיזשהו מנזר? הפסוק אומר, ויעש לו לה את אשר נדר, נכון? ויעש לה את נדרור אשר נדר בפסוק למתת. בסוף הסיפור ליפתח אין המשכיות. חז"ל אומרים על יפתח שהוא אילן סרק, שאין המשכיות ליפתח, והסוף של סיפורו של אברהם בעקדת יצחק זה ברכה של פוריות. ואתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת את פנחה את יחידך ממני. טוב, אנחנו גם לומדים את פרשת השבוע, נכון? זה ממש הבדל מאוד מאוד חזק. הרי אני כן רוצה להפנות את תשומת לבכם למדרש הזה שהבאתי פה במספר 6, כי המדרש הזה באמת עושה כאן השוואה בעיניי מאוד מאוד חזקה. המדרש מביא פסוק מירמיהו, כשהקדוש ברוך הוא טוען שהוא לא רוצה הקרבת ילדים. לא טוען, הוא מציר, הוא אומר את זה באופן די חד משמעי. ומה הוא אומר? תסתכלו בשורה השנייה של המדרש, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. אז בעצם המדרש בנוי על השאלה למה פי שלוש, למה הקדוש ברוך הוא אומר גם אשר לא ציוויתי וגם אשר לא דיברתי וגם לא עלתה על ליבי. אז המדרש ממשיך ואומר, אתם יכולים לקרוא את זה בעצמכם בפנים, שבעצם מדובר על שלושה מקרים של הקרבת בנים בתנך. אחד זה אברהם, לא ציוויתי. השני זה יפתח, לא דיברתי. והשלישי, מלך מואב, לא עלתה על ליבי. עכשיו שימו לב, בשניים מתוכם הפסוקים אומרים לנו שהם עשו את זה, ובשניים מתוכם הם עשו את זה מטעמים צבאיים בשביל לקדם את האינטרסים שלהם. אברהם הוא שונה 100% משני המקרים האחרים. גם הקדוש ברוך הוא ניסה אותו, כלומר זה משהו שהוא כן צובה לעשות, אבל לא לעשות בסוף, נכון? והוא לא עושה. אז שימו לב, יש לנו כאן שלוש דמויות. יש לנו את אברהם מצד אחד, שהוא מציית להשם, ויש לנו את מלך מואב מצד השני. מי זה מלך מואב? זה לוט, נכון? זה היורש הרוחני של סדום ועמורה. ואז יש לנו את יפתח באמצע. למי הוא יותר דומה? למלך מואב בסופו של דבר. המדרש הזה מציב את עם ישראל בתקופת השופטים, בדיוק בין אברהם לבין מואב, כשהנטייה היא ללכת לכיוון של מלך מואב. יש פה עיוות של דרכו של אברהם, וזה בעצם לוקח אותנו לסיפור האחרון. הסיפור האחרון של ספר שופטים, כבר אמרנו, זה סיפור שהוא כסתום היינו למורה דמינו, נכון? בסופו של דבר הסיפור של פילגש בגבעה זה בדיוק סתום ועמורה. עם ישראל נהיה סתום ועמורה. אבל שימו לב, לא יודעת אם שמתם לב לזה כשקראתם את זה, אבל בתחילת הסיפור, בפרק י"ט, בהתחלה, כשטוב יש את הסיפור מתחיל, באמת הפילגש היא לא כל כך נחמדה, גם היא גם ותזנה עליו פילגשו, היא הולכת הביתה לבית לחם, ואז בעלה הוא מתגעגע לה והוא הולך להחזיר אותה הביתה. וכשהוא מגיע, אז איך הוא מגיע? שימו לב בפסוק ג', ויעקם אישה וילך אחריה לדבר על ליבה להשיבה, ונערו אמו וצמד חמורים. שימו לב לפסוק הבא, פסוק ד', ויחזק בו חותנו אבי הנערה וישב איתו 3 ימים ויאכלו וישתו וילינו שם, ויהי ביום הרביעי וישכימו בבוקר. מה אתם שומעים פה? אתם שומעים את הרמב"ם? ויסקה בבוקר, שלושת ימים, צמד חמורים, נערו, אמא אותו, שם זה שני נערים, ושימו לב בהמשך בפסוק, היי, ויקום ללכת, ויאמר אבי הנערה אל חתנו, שעד ליבך פת לחם. יש לזה רק בשני מקומות בתנ"ך. אחד אצל אברהם, עם המלאכים, ופה עם האבא. זה, 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 זה הכנסת אורחים. לכאורה זה מתחיל מאוד יפה. הנה, הגענו לאברהם. שימו לב, רוצים לשמוע משהו? גם תסתכלו בפסוק ו', טוב, לא צריך להסתכל, רק לשמוע. וישבו, ויוכלו שניהם יחדיו. טוב, וילכו שניהם יחדיו. זה הביטוי של העקדה. טוב, יש לנו הרבה. אני יכולה להמשיך פה, אבל זה אני חושבת, רק צריך קצת לטעום את זה בשביל להרגיש את זה. ואז כמובן, הסיפור הולך לתאום, כלומר לכיוון נורא והיום. הרי אבא ארמלה לא בדיוק יודע מה לעשות עם האבא הזה, האבא נראה מאוד מאוד נחמד, נכון? אבל די ברור שפה משהו השתבש בהכנסת האורחים. לא יודעת להגיד בדיוק מה זה, אבל פה משהו מאוד משתבש. תסתכלו גם בפסוק בפסוק זין, ויקום האיש ללכת ויפצר בו חותנו. של מי המילה הזאת? ויפצר לו. זאת מילה של לוט, נכון? והמילה הזאת של לוט, שהיא נראית בהתחלה כמילה די רצויה, הרי הוא מפציר במלאכים להיכנס לבית, אבל המילה הזאת מופיעה עוד פעם בראשית פרק י"ט, כשאנשי סדום מתוארים כמפציר. כלומר, זאת מילה די אלימה בהמשך. אז יש פה משהו שמתחיל להשתבש פה. ויפצר בו, תסתכלו גם בפסוק הבא, בפסוק ח', וישכם הבוקר, ביום החמישי ללכת, ואמר אבי הנערה, שעד נא לבבך, והתמאמו. טוב, גם זאת מילה של לוט, נכון? והתמאמה עם השלשלת הזאת, נכון? יש לנו כאן סיפור שמתחיל במסלולו של אברהם, אבל לאט לאט אנחנו מרגישים הדים של לוט בסדום. וכאן אני בוודאי לא טועה, כי זה ההמשך. כלומר, איך שנבין את זה, הסיפור הזה מגיע לסדום והמורה. והדבר הזה, אני חושבת, הכי, מה שהכי הכי מצמרר בעיניי, כל הסיפור הזה, לא, הדבר הכי מצמרר זה מה שקורה. כלומר, תקראו את זה, זה הדבר הכי מצמרר. אבל בתוך כל הסיפור הזה של עיוותו של אברהם, שבעצם נפלנו מהמסלול הנכון, הגענו למסלול די משובש, כלומר, הדברים שם לא תקינים בכלל. ושימו לב שבסוף הסיפור, עכשיו, אין אף צדיק כאן בגבעה, נכון? לא המערך ולא האבא ולא הפילגש ולא הבעל ולא אנשי העיר, בוודאי שלא, וגם לא בני בנימין שמציגים את עצמם ככל כך צדיקים. אין, וגם לא את עם ישראל. הרי כולם כאן אותו דבר, אין להם שמות, כולם מתערבבים זה בזה. יש פה עם של סדום ועמורה, וזה המצב כאן. אבל שימו לב מה קורה בסוף הסיפור, זה הדבר הכי מצמרר. מגיעים, זורקים את הפילגת מהבית, אישה ממש פגיעה, ועונצים אותה כל הלילה, והבעל שכל כך טרח להביא אותה הביתה, הוא הלך דרך ארוכה כדי להחזיר אותה, הוא שכח ממנה. תסתכלו בסוג כף זין, ויקום אדניה בבוקר ויפתח דלתות הבית ויצא ללכת לדרכו, הוא שכח ממנה. והנה האישה פילגשו נופלת פתח הבית וידיה על הסף, ויאמר לה קומי ונלך, ואין עונה, ויקחה על החמור ויקום האיש וילך למקומו, ויבוא אל ביתו ויקח את המאכלת. המאכלת הזאת מופיעה רק פעמיים בכל התנ"ך. מה המקום השני? עקדת יצחק. כן, עיוות של אברהם, אותו כלי שבסיפור של אברהם זה אמונה בהשם, זה מסמל משהו שבעצם מסמל את האדם שמוכן באמת להיות ירא השם. בסיפור שלנו שמסמל את את האדם הכי שפל, את המעשה הכי שפל שאפשר לתאר. ובאמת זה ספר שופטים, זה ספר שופטים. הגענו לסדום ועמורה. אני לא חושב שיש דבר יותר ברור כאן מאשר המהלך שלוקח אותנו מעם של אברהם לעם של סדום ועמורה. זה הסיפור של תקופת השופטים. אבל אני לא אשאיר אתכם ככה, כי זה נורא, נכון? ובאמת, ספר שופטים מסתיים לא בטוב. נכון? בדרך כלל אנחנו אומרים שכל ספר, לפחות אנחנו קוראים את הפסוק לפני הפסוק האחרון, נכון? ביתקק, בישייר, בתריסר, בקהלת ובקינות, אנחנו קוראים את הפסוק לפני הפסוק האחרון, כדי שלא נסתיים בפורנות. אבל גם הפסוק לפני הפסוק האחרון הוא נורא בספר שופטים, אז אין מה לעשות. ספר שופטים מסתיים ממש על סף תהום. אז איפה התיקון? איפה התיקון? אני חושב שהתיקון הוא בעיניי לגמרי מגילת רות. לגמרי מגילת רות, שזה מתרחש בימי שפוט השופטים. ואיך הסיפור מתחיל? הסיפור מתחיל עם שתי נשים מואביות, נכון? צאצאות של לוט. ועומדו שם באמת על סף פרשת דרכים. האם אתן חוזרות למואב וממשיכות את מואב? או אם אתן באות עם נעמי וגומלות חסדים, עם נעמי מביאות לה אוכל? זה הסיפור, נכון? מי זאת רות? רות זאת... זאת האישה שמחזירה לנו את הערכים של אברהם. עכשיו, בספר שופטים, כשמבקשים מאית ברק, כשדבורה מבקשת מאית ברק לבוא למלחמה, מה הוא אומר? אם תלכי מי, והלכתי. ואם לא תלכי מי, לא הלך. לא דיברנו עליו, אבל זה ההפך מאברהם. לך לך. והלך. הוא הולך. מי זאת רות? כי אל אשר תלכי אלך. ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוהי איך אלוהי, באשר תמות ימות, ושם אקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. שימו לב למילה הזאת, המוות יפריד ביני ובינך, כלומר, שום דבר לא יפריד ביני ובינך, זה מה שרות אומרת לנעמי, אני נשארת איתך. כשלוט ואברהם נפרדים, כשלוט הולך לסדום, מה אברהם אומר לו? אחרי סכסוך בין הרועים, נכון? בפרשת השבוע שלנו לשעבר, בפרק י' ג', היא פרנה, מה? כן, נכון. אבל מה אומר לו? איזה מילה? היא פרנה מעליי. עם הימין והשמאילה, עם השמאל והימינה, ועם הימין והשמאילה, ויפרדו איש מעל אחיו. כי המוות יפריד ביני ובינך, אומרת רות. ורות בעצם בוחרת להישאר עם נעמי על אף שזה לא לטובתה. והיא מביאה לה אוכל, והיא מחזירה את הערכים של אברהם. ערכים כמו נאמנות, כמו חסד, כמו נתינה לזולת, כמו המוכנות ללכת למקום לא ידוע בגלל האמונה. מי שמכיר בזה, וזה הדבר האחרון שאומר, אני אגיד עוד שני דברים. מי שמכיר בזה זה בועז. כשבועז פוגש את רות בשדה שלו, והוא מציע לה כל מיני טובות, נכון? תישארי פה, אל תעבורי מזה, וצמית ושתית מאשר ישבון הנערים וכולי וכולי. אז היא נובלת על פניה, והיא ממש בתמיהה גדולה שואלת, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? ומה בועז אומר לה? הוגד והוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול ששומעתם שומעים שם. לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך, נכון? ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך. זה מה שבועז אומר לרות. בעצם מה שבועז אומר לרות, חד משמעי, הוא אומר לה, את אברהם. את בחרת את הבחירה של אברהם. את מממשת את דרכו של אברהם, את ערכיו של אברהם. ולכן, לא רק שמגיע לך את כל הטובות האלו, את הולכת להציל את עם ישראל. ולהחזיר את עם ישראל לדרכו של אברהם. את הראית שאת יכולה לעשות את זה. את עוזבת את מואב, לא רק עוזבת את מואב והמקום, אבל את הערכים של מואב, את הערכים הנוראים שצריך בעצם להחריט אותם מן העולם, וככה את מלמדת אותנו איך בעצם ליישר את עצמנו, לתקן, לעשות מעשים מאוד מאוד, אני חושבת, זהירים, קטנים, של חסד. זה הסיפור של רות, זה לא מעשה של, לא בשמיים, היא לא מעשה של גבורה. ובסופו של דבר, מה שרות עושה, זה לא רק שהיא מחזירה את עם ישראל לדרכו של אברהם, אבל היא גם מחזירה את השמות לעם ישראל. זה הגדלה שמך. שם זה בעצם זהות, זה ערכים, זה יכול לדעת מי אנחנו, מה אנחנו. בסוף ספר שופטים אין שמות. העם איבד את דרכו, הוא איבד את זהותו, הוא נהיה עם שהוא לא מוכר לנו, הוא לא עם של אברהם. וכל היעד של מגילת רות זה להחזיר את שם המת על נחלתו. אני חושבת שזה גם נכון בתוך המשפחה, אבל זה גם נכון בתוך העם. היא מלמדת אותנו איך שוב לרכוש מחדש את הזהות שלנו, את השם שלנו, את האברהמיות שלנו. וזה בעצם, אני חושבת, התיקון, לפחות התיקון החברתי של ספר שופטים.